שלום עליכם. היום דיבר החורף. ראינו, אמרנו, דיברנו שהרמב״ם שהייתה והאמינה שהדרך הנכונה שצריך ללכת בה זה ללכת לקצה אחד. כלומר, לולי דברי הרמב״ם, היינו חושבים, צריך ללכת קצה אחד. כבר דיברנו על זה פה. הקצה אחד שהיינו אומרים זה למשל בנושא של בין הקמצנות לפזרנות, אז דווקא להיות נוטה לכיוון הפזרנות, בין מי שיש לו רוב תאווה לבין מי שקרוב לפרישות, היינו אומרים שהמעלה דווקא להיות קרוב לפרישות. וחיים כיוצא בזה. ואמר רמב״ם שאין זה נכון, אלא דרך האמצע היא משובחת וכל קצה הוא רע, בין הקצה הראשון בין הקצה האחרון, בין הריבוי בין המיעוט. ושאלנו גם למה, אמרנו, נאמר כאן גם שקשור באמת ליחס למידות. אם אתה אומר שבמידות יש חלקים שבעצם אין להם מקום, אז לפי זה צריך ללכת לקצה אחד. יש לאדם גם את הנטייה הזאת, את הצורך הזה, וגם את הצורך השני, הפוך. אז אם אתה אומר שבעצם יש חלקים באדם שאפשר להגיד שהם רק לאתגר אותנו, רק בשביל להתגבר עליהם, אז הנה חן אמנו, צריך ללכת רק לקצה אחד. אם אתה אומר שכל מה שניתן באדם, כל המידות שיש בו, יש להם מקום, הם כולם חלק מן הנפש, והנפש כל מה שיש בה באופן טבעי יש לו תפקיד, אז אני צריך לתת מקום לכל החלקים וכל הצדדים. נראה פסקה של הרב, שהרב אומר ככה, שלא לא לדקר ולכבד את המידות, אלא צריך באמת לתת לכל מידה את מקומה. שאומרו כאן, אם נלך לקצה אחד, בסוף הצורך השני לא, הוא לא ייעלם, הוא יצעק, הוא יבקש את מקומו. וזה גם עבד של אמונה, הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש הזאת, וכל מה שיש בה יש לו תפקיד, יש לו מקום. אגב, מה דיברנו, אולי צריך להגיד, זה נשלים שגם אחרי השיעור, כאילו בעל פה גם בעמידה, שברור שזה לא תמיד האמצע פה, זה לא דווקא האמצע כמותי. עכשיו, אדם יש לו נטייה מאוד לחסד, אז הוא צריך ללכת בדרך האמצע. ברור שאם הוא רואה שיש לו איזה יכולת, וזה השליחות שלו, הוא מסוגל לזה ושמח בזה, עד רבה. דווקא מאותה השקפה, זאת הסברה שאמרנו בינתיים, שכל מידה בנפש יש לה תפקיד, אז יש לאדם מידה שיותר משמעותית, ודאי רואה שיש בה גם תועלת לעולם, אז מתח. אז תלך עם זה. אבל עדיין המבט של הרמב״ם, צורת הסתכלות, העיניים של הרמב״ם חשובות, שהוא לא ישתעבד, שהוא לא ייקח, גם החסד שהוא כל כך אוהב אותו, לא ימחור לזה נגיד, בגלל שיש לו, אני לא צריך לשים גבולות. אני צריך לדאוג לעצמו, אני צריך לדאוג לבני ביתו בכלל. אז כל זה הסברה אחת. אני רוצה להוסיף עוד הסברה. זה קשור למקום של השכל. כלומר, אם אתה נוטה לצד אחד, למה מסובך הדרך האמצע? ולמה מסובכת גם בניגוד למה שהיינו חושבים, שיש צדדים שהם דווקא המעולים? אז אם אתה הולך לפי המידות, אז באמת המידות נוטות לאיזשהו כיוון. אבל אם אתה הולך לפי השכל, השכל אומר, בוא נראה עכשיו מה, זה שיקול ענייני, וכתיב, שיש דירה, שתמיד הפוליטיקאים אומרים, אני שם את המדינה לפני הכל. כל מה שאני עושה, זה רק זורת המדינה. למה זה בדיחה? זה בטח הרבה פעמים נשמע מגוחך. תוך כדי שהוא אומר את זה, אתה מבין שהוא בטח מתכוון הפוך. זה בדיחות השם. אם פוליטיקאי אומר משהו, ואתה מבין שהוא מתכוון באמת למה שהוא אומר, אז מבין את זה, אתה אומר. איך זה יכול להיות? הוא גם חושב ככה, והוא גם עוד אומר את זה. תשמע, אבל טוב, זה נשים בצד. אבל מה יפה? שלמרות שאולי יש משהו לא פשוט עם ה... מה שאומר לך אמירה, אבל זו אמירה מאוד נכונה. כלומר, כאילו יש משהו שאני אומר. השאלה עכשיו זה לא אני. השאלה מה עכשיו טוב לה... ומה טוב לה... לצבא. נגיד שואלים בן אדם. מי צריך להיות המפקד של המחלקה? אני אספר סיפור. פרטי. ששמעתי אותו מרב יהושע על אחיו. יום ככה. עובד השם באופן מיוחד, חסיד ברסלב. אז הוא היה באחד הסיירות. ואז שאלו אותו, שהיה שם סיירת כזו, שזה גם הרבה חבר'ה, כנראה גם גיבוש חברתי. אז נגיד שהם רוצים למנות איזה תפקיד משמעותי, אז הם... עושים שאלון. בין השאר, הם שואלים הרבה שאלות, ובין השאר, מי התוכנית שמתאים? עכשיו, כמעט כל החבר'ה כתבו שהוא מתאים, לתפקיד המיוחד, אבל לא מינו אותו. אז אני יודע, אם הוא שאל, אם אחר כך אם הם פנו אליו להסביר, למה הוא לא מינו אותו? כי אמרו, אתה כתבת שאתה לא מתאים. אז מה, אנחנו נחלוק עליך? כל כך מעריכים את השיקול דעת שלך, אז היא אמרת שאתה לא מתאים, אז כנראה שלא. והם לא היו על דעתם שיש כזה משהו מוזמן. אני יודע, הוא אמר שהוא לא מתאים, או שהוא אמר שהוא משוחרר יותר מתאים. שהוא נהג דרך ענבה, כן. זה היה הסיפור, כן. מה? רבי יהושע השוטר, ראש שיבת רמדן. והסיפור זה על אח שלו, כן. אז יכול להיות שלפי הרמב״ם הוא באמת היה צריך לכתוב שהוא נהג דרך ארץ. ואגב, יכול להיות שהמנהג של דרך ארץ, עוד מעט נגיע גם לזה, הוא דווקא נכון. כן? גם אם האמת זה ללכת לפי מבט לגמרי ניטרלי, אבל יכול להיות שמנהג דרך ארץ צריך לנהוג. ושכן אדם תמיד יגיד, עד רבה אני נותן לחרים את הקדימות. אבל אם נשים בצד את הנימוס, אולי ראוי ללכת בו, יותר מנימוס, כי הוא לפי הרמב"ם היה צריך להגיד מה טוב באמת, לא מה... ואם הכי טוב זה אתה, אז תגיד אתה. כאילו, דווקא השיקול לפעמים הכי אובייקטיבי, שאתה מוכן להגיד, למרות שזה אני, בכל אופן נגיד שזה אני. כי גם זה קשה, פעמים זה קשה. דווקא למי שהתחנך, למידות טובות. למה? כי השכל צריך פה לקפוא, לא המידות. והשכל הוא באמת לא משועבד, לא לקצה הזה ולא לקצה השני, אלא למה שטוב. ומה שטוב במציאות, זה לפעמים זה, לפעמים זה. פעם שעברה התקנו מאחד המחברים, שעברה לפעמים היה צריך נגד בחזריות, לפעמים בנדיבות, לפעמים בפזרנות, לפעמים בשמירה על זה, כאילו... תלוי, מה עכשיו הצורך? זה כאילו עוד מבט להגיד, השכל הוא זה שקובע, ואם היה אפשר כביכול, שאדם יהיה במקום הכי הכי נקי. שבכלל בכלל לא מושפע, לא מהמידה הזאת, לא מידה הזאת, אלא באמת חושב מה העניינית עכשיו הכי חשוב. זה הדרך שבה צריך ללכת, ולכן זה גם דרך האמצע, כי דרך האמצע היא בעצם לא אמצע כמותי. והכוונה שאין איזה מין משהו כזה מושך אותי לכיוון אחד, לא לכיוון הזה, לא לכיוון הזה. אין רק מה שנכון. אם אלה מה שנכון, אחלה תהיה לפי העניין.
לא מוצאים
לנו, אני
חושב שהעניין
שלהם,
כאילו
העניין
של
רק חצי, זה כל כך מחסד. כן. אז כמו שאמרנו, משאדם מוצא בעצמו שליחות כזאת, אז שילך על זה.
לא חצי,
אגב, באומן הזה הרמב"ם יכול להתחבר עם המקובלים, כי אברהם הלך עם מידת החסד, אמרו, אז יש גם את הפסולת של מידת החסד. זה ישמעאל, כן, שהכל מעורבב כזה, נכון? שלי שלך, שלך שלי, כן. גם נותן, מכניס אורחים, אבל גם לוקח יותר. אז כאילו לא. ויצחק היה מידת הגבורה, הפסולת של מידת הגבורה זה סב. היה כל מידת האמת. זה בא מעולם כאילו אחר קצת, המקובלים, לא דיברו בדיוק. אבל זה יצא כמו הרמב"ם, כן. למה, מה עדיפות של יעקב? שעושה את השילוב בין חסד לדין. אז אני אומר, אפילו על מדרגות כאלה יש בחינה ש... יש מקום לומר את דברי העם. אבל מה שאמרנו, אבל ודאי שאברהם, הלוואי ונלך בדרכו, גם אצלו זה לא סותר את דרך האמצע, כן. כי זה השליחות שלו, מצד שני הוא ידע גם מתי צריך להתראה, זה צריך לעשות במלחמה, אז הוא נלחם. צריך לעקוד את הבן, לעקוד את הבן, צריך לבוא את מינה, סבר את מינה. כן היה לו את הבהירות, את החירות הזאת. זה בעצם עמדה של חירות, העמדה הזאת שהרמה מדבר עליה.
אבל יכול להיות שני הקצוות, זה בדיוק, זה בעצם בדרך האמצע, זה אותו דבר? אם נשמע יש לכם הקצה הזה, לכם הקצה הזה?
אם זה לפי הסתכל, כן. באמת, לפי המידות אז אנחנו נותן לחפש עידון, לפי השכל נותן לחפש ענייניות. יכול להיות שזה 10 פעמים זה ו2 זה, כאילו לפי הצורך. אם עכשיו צריך 10 שניות לעשות חסד, אוקיי, אז אחרי צריך לעשות משהו מאוד זה, אז נעשה, כאילו. אז זה קומה שנייה, על הקומה השנייה עוד קומה, אני חושב שכבר הזכרנו את זה, אבל נחזור על זה. שהרמב"ם כל הזמן הולך ומקרב אותנו למדרגה, מה שמכונה מורה נבוכים פרק ב' אמת ושקר. שיש מה שקורה טוב ורע, יש אמת ושקר. אמת ושקר זה לפי השכל, טוב ורע זה לפי המפורסמות. זאת אומרת שזה הנפילה של אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת, הלך לטוב ורע. ירד מהאמת והשקר לטוב ורע. אז מה זה אמת ושקר? זה פשוט מה שאנחנו אומרים. בעולם של טוב ורע, אז יש לך, בעולם של טוב ורע באמת קשה ללכת בדרך האמצע. למה? כי יש לנו סובייקטיביות. אז אנחנו מאוד ניטה ללכת לכיוון נגיד, של הקמצנות, ולכיוון של הגאווה, ולכיוון של התאווה. ומילא כדי להתאזן, אנחנו צריך כל הזמן אולי להקדים לצד השני. כלומר, הסיבה שאנשים, בואו חוזר להסדיק את האבא אמין, שאנשים נוטים לומר שיש קצה אחד שהוא טוב, יש בזה סברה. אנחנו חיים בעולם לא אובייקטיבי, אנחנו חיים בעולם סובייקטיבי. שוב, זה תלוי באמת אם מדברים על המידות או על השכל. אם מדברים על המידות, אז באמת, הסיבה שאנשים חושבים ככה, זה באמת גם, יש בזה חוסר אמון שלכל צד במידות יש תפקיד. אני מדבר דווקא לפי הקומה השנייה, שזה בא מצד הדעת, מצד השכל. הסיבה שאנשים אומרים שצריך ללכת לקצה אחד, נכון, כולנו רואים בזה חסידות. שאדם אף פעם לא יעלב. שאדם תמיד ימסור את עצמו לסכנות. שאדם תמיד יהיה מוכן לתת כסף. שאדם תמיד יתגבר על רצון שלו, על חשק שלו, על תאווה שלו. אז באמת בעולם סובייקטיבי, אז נראה לנו שזה תמיד חולשה ותמיד צריך להתגבר. ובאמת תמיד צריך להגיד שאחרים יהיו המפקדים, ואם אתה תגיד ברור שזה משוחד, אם תגיד על עצמך, כן. אבל הרמב"ם אומר, יש עולם גם יותר גבוה, יש עולם של אמת ושקר, יש עולם כאילו אובייקטיבי. שאדם יש לו מחשבה טהורה, מחשבה בהירה, זה לא משנה אם זה אני או מישהו אחר. זה דרגה גבוהה. אבל מה, לפחות העיקרון הוא שם נמצא. האמת העקרונית נמצאת שם. ואם אלה אין הבדל בין הקצה הזה לקצה. והרבה, כאילו הסיבה שאנשים נוטים ללכת לקצה שנחשב טוב, זה גם קצת שבויים בעולם שלנו. שכל כך מפחדים מהסובייקטיביות, אז הולכים להפוך, כן? זאת אומרת, כשאדם מפחד להגיד, טוב, אז אני אקח את התפקיד, יש בזה גם דרך אחרת. אבל אתם יכולים לשים לב שיש גם גבורה להגיד אני. כן? לא תמיד, כן? הרבה פעמים זה גאווה. אבל לפעמים, בגלל שאדם מפחד להילחד, להסתבך עם עצמו, כן? זה יותר קל אולי, הוא מרגיש יותר נוח, יותר שקט. נגיד, עזבו, לא אני. נגיד שזה אני צריך להרגיש מאוד נקי. ואדם לא מרגיש ככה. זה, עכשיו, זה המבט של הרמב״ם, זה המבט העקרוני לפחות. אחר כך נראה, צריך הוא גם ייתן מקום לעולם המפורסמות שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים בעולם סובייקטיבי. בעולם של אמת, אז האמת היא אמת, לא משנה אם אני שואל את השאלה או מישהו אחר שואל. שואלים איך אדם יודע לשפוט, נגיד יש לו איזו שאלה שהוא צריך להחליט, שחשוב שהוא יועץ. שואלים, אני אומר את זה אלה, מישהו שואל אם הוא יכול, אם כדאי לו להתחתן עם פלונית, כן, בשידור. משפטים, כן, משתכים, כן. אז לפעמים אני שואל אותו, נגיד שאתה היית צריך לייעץ למישהו כזה, מה היית חושב, שהמשפחה הזאת היא תהיה טובה, יש לו בית, יש להם אווירה טובה? אני בטוח שכן. אז מה חסר? לא מרגיש. לא מרגיש, אז איך יש? לא מרגיש. אני אומר, לא, כי יש. יש הרבה דברים טובים, יש גם כן קצת הרגשה. מצוין. כאילו, כשהוא בתוך עצמו, אז כאילו נגיד יש את החלום, ולעומת איזשהו חלום מסוים מאוד שהוא רוצה, ומה שימציא אותו, זה נראה לו זה. אבל אם הוא יעמד מהצד, הוא אומר, שמה, זה זוג נפלא. ואני בטוח גם שהם יחיו טוב, והם יתנו אחד לשני, והם יסמכו אחד לשני. אז היכולת לצייר את זה, כאילו, זה לא קל. אבל זה נותן לאדם הרבה פעמים מהשערה. אז אדם צריך לזכות, לקבל החלטות, כאילו שהוא היה עומד מהצד, כמו שהוא עומד במקום שלו. מי שמצליח להגיע לדרגה הזאת, זה מי שחי קרוב לאדם הראשון לפני החטא. כן. שאין הבדל בין מה שאמיתי לבין מה שטוב. המדרגה שאחרי החטא, יש מה שאמיתי, יש מה שטוב לי. יכול להיות שזה זוג מצוין, אבל אני חושב. כאילו, המבט האובייקטיבי, המבט הסובייקטיבי, הם לא נמצאים באותו מקום. זה העולם שלנו. אז הרמב"ם מדבר על העולם של האמת. אותו עולם שלם. ואני חושב שגם אם אחר כך אנחנו כן צריכים, הרבה פעמים ביישום, מאוד להתחשב בעולם שאנחנו נמצאים בו, בעולם של הפורסמות, אבל לא לשכוח שיש עולם כזה, שיש עולם האמת. כאילו, לבוא להחלטות הסובייקטיביות מתוך ידיעה שיש גם ממד יותר אובייקטיבי, ואפילו מתוך בחירה, שבעצם כך וכך, אבל אני עכשיו מתחשב בזה שבן אדם חלש, הוא צריך קצת להיזהר שלא להיות משוחד, ולכן נגיד, בוא נראה את זה עכשיו בפנים. עכשיו הרמב״ם מדבר על התיקון, ובתוך התיקון גם יעלה כל הדיון שאנחנו אלינו. איך אדם לתקן מידה שהוא היה בו לא טוב. ודע, כאילו המעלות, זה משך תרגלת, כאילו המעלות הפחיתויות של המידות, אמנם יקנו את ישבו הנפש בחזרה על הפעולות האהובות מזו המידה, פעמים רבות, בזמן ארוך, מתרגלנו אליהן, ואם יהיו הפועלות ההן טובות, יהיה הנקנה לנו מעלה, ואם יהיו רעות, יהיה הנקנה לנו פחיתות. ושאדם בטבעו מתחילת בריאתו, אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבאר בפרק שמיני, ואין פה הרמב״ם נוטה להגיד שאדם נולד עם משהו שהוא קרוב ללוח חלק. כל פתוח. כי לכן יש בחירה. אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבאר בפרק שמיני, והוא התרגב לא ספק לפעולות מקטנותו, כפי מנהג קרובה ואנשי מדינתו, אפשר שיהיו אותם פעולות ממוצעות, אפשר שיהיו מותירות או מחסרות, כמו שסיפרנו, והאיש הזה כבר חלתה נפשו, צריך שנהגו ברפואתו, כדי לרפואות בגופו בשווה, כמו שהגוף יצא כאשר יצא משיוויו, נראה על איזה צד נטע, ויצא, ונעמוד כנגדו בעופות שישוב אל השיווי, וכשיסתווה, נסלק ידינו מאותו ההפך, ונשוב לעשות לו מה שישרו על שוויו, כן נעשה מידות בשווה. אז הוא אומר, האדם נולד נקי. אחר כך הוא מתרגל. לפי מנהג אנשי מדינתו, לפי אולי קצת נטייה, פה הבאתי גם את הלכות דעות של הרמב״ם. בואו מדבר שיש גם תכונות. לא, אדם, יש אדם שיותר בקלות יהיה כמצא, יש אדם שיותר בקלות יהיה בעל תאווה. כן. בכל אופן גם משתנה, אבל זה עדיין לא טבע. זה הוא התרגל. זה הוא הכניס את עצמו לפינה הזאת, לפעמים הוא יותר בקלות יכול להיכנס לשם. אבל לעולם זה לא ברמה של הכרח. זה מה שטוען הרמב״ם. וגם פה אפשר להגיד שהמקום שאדם היה לפני שפור מדבר על בעצם החניתה המחלה. בסוף דבריו הוא אומר, שאיך נבריא, נמשוך לצד השני. איך נהייתה המחלה? שהוא מתרגל לעשות לקצה אחד. אז הוא מדגיש להתרגלות. זה לא ככה מהטבע. במבחנה של הרמב״ם, אין שום תכונה רעה שממש מהטבע הטבע. זה התרגלות. עכשיו, העולם שלפני ההתרגלות, זה בעצם אותו עולם שדיברנו עליו מקודם. זה עולם שאדם היה נקי. כאילו, תיאורטית את האדם כשהוא נולד, הוא בא עם איזשהו כל פתוח, הכל אפשרי. יש לו את האפשרות שהכל יהיה מפולס, הכל יהיה מיושר. אבל הוא מתרגל אחר. קורה כמעט תמיד, נכון? כמעט תמיד בסוף אדם הולך לאיזשהו פינה, אבל ההדגשה היא, זה התחיל מאיזה מקום נקי, הלך לאיזושהי פינה, קצת ניסינו להרחיב את זה לפי גם מושגים של הסברה של ימינו, שהוא סיפר לעצמו סיפור, שאם הוא יעשה הרבה את הדברים האלה, הם יעשו לו את החיים טובים, שמחים, נעימים, מלאים, ואז הוא כבר יתרגל, 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 וכאילו המחשבה הסמויה הזאת היא עושה את ההרגל, וההרגל מעמיק את המחשבה, וכמו שאמרנו, אפילו סוג של התמכות. ממילא, משם נבוא אל התיקון. למשל זה, אם נראה אדם שנקנתה לו תכונה בנפשו, יקמץ בעבורה עם עצמו, וזוהי פחיתות מפחיתיות הנפש. כלומר, יש לו תכונה שהוא מאוד מאוד מקמץ. מאוד מקמץ בהוצאות שלו. וזוהי פחיתות מפחיתות הנפש, כמו שאמרנו, שגם זרע. והמעשר אשר יעשהו מפעולת הרע, כמו שדיברנו בזה הפרק. והנה, הנה כאשר נרצה לרפא זה החולים, לא נצווה בעין יפה. עין יפה זה האמצע. לא ניקח אותו לאמצע. שזה כמי, כמי שירפא מי שגבר עליו החום, בדבר השווה. כן, מי שהיה לו, כמו, גם היום זה אנחנו מבינים, זה חום מאוד גדול, שלא יספיק שתיקח אותו לטמפרטורה מוצעת. נכון? אפילו... עד היום, חוץ מכל מיני תרופות שממש פועלים פעולות ככה ש... של חומרים שעובדים, יגידו להורים, האחות, הרופא, יגידו, תשימו עליו מגבת, רטובה, תקראו אותו. תקראו את עצמו, את הילד, כן. הוא לא מספיק שיהיה בטמפרטורה הרגילה, אלא לקחת אותו למקום יותר, קצת יותר קר. כן, אולם לא לקרוא ממש גדול, אבל למשוך לכיוון השני. אז זה לא היה בריאו בכל יום, אם נלך לאמצע. אמנם ראוי להניום לעשות פעולת הבזבוז פעם אחר פעם, ותכפה על הפעולת הבזבוז כמה פעמים, עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת הקמצנות, וכמעט שתקנה לו תכונת הבזבוז, או יהיה קרוב אליה, ואז תלק ממנו פעולת הבזבוז, ונצווהו להצמיד על פעולות העין יפה, ויקבלם על עצמו לעולם, לא יטיב לו יחסר. אם אדם קשה לו מאוד, אף פעם לא מוציא כסף, אז אולי ילך לחכם, לרב, למחנך, יזמין אותו לסיבוב בקניון. אז עכשיו אתה פה, כל מה שאתה רואה, אתה כולה. עד שזה יתהפך לו. עכשיו הצד השני, וכן אם ראינו מבזבז, מקדים בבזבוז, נצווה שהוא יעשה פעולות הקמצנות. וישנן, ננסה כמה פעמים, ישנה אותם. אבל לא נכפול עליו, פה על הקמצנות פעמים הרבה, כמו שכפלנו עליו פה על הבזבוז. וזה החידוש, חוק הריפוי בסודו, ששוב האדם מן הבזבוז לעין היפה, יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקמצנות לעין היפה. האמת, אני פירשתי בזבוז לעצמו, לפי המשפט פה נראה שזה לגבי צדקה. כלומר, הוא מקמץ, אז נגיד לו, תן הרבה, תגזים בנתינה, אחר כך תחזור לעין יפה. ואם הוא מבזבז יותר מדי נותן, נמשוך אותו קצת להקמצנות, ואז נחזר לאמצע. אז מיהר הרמב"ם מהרה, אבל זה לא אותו דבר. זה שמקמץ צריך הרבה הרבה פעמים להגיד לו לבזבז כדי שיגיע לאמצע, וזה שמבזבז, קצת פעמים הוא כבר נביא אותו לאמצע. נכון? פה הרמב"ם מתחשב במה? מה? בטבע של האדם, בתכונות, ובלשון שאנחנו השתמשנו קודם. מה? בסדר,
זה לא סגר?
בעיני, מתחשב במפורסמות. בסדר, מתחשב במפורסמות. שאדם נוטה לקמץ יותר מאשר לבזבז, כי הוא רואה את עצמו. נכון? אז לכן אני צריך להתחשב בזה. כן. תחשב בזה ולכיוון הבזבזנות ללכת יותר חזק מאשר לכיוון הקמצנות. פה הרמב״ם, למרות שהוא אמר שניהם רעים ושווה, כלומר שניהם שווים, אבל בפעולת הריפוי אני יודע שלפה יותר צריך להתאמץ למשוך ולפה פחות. למה? פה כאילו לא מפרש, אבל למה? כי אדם קרוב את זה לעצמו, כן. זה כן, התחשבות בעולם שלנו. בעולם שאנחנו חיים פה. בעולם הסובייקטיבי. וכן, שוב נעדר הרגשה בהנאה הנזהר. יותר קל ויותר קרוב משוב בעל התאווה נזהר. ולזה נכפול על בעל התאווה פעולות היעדר ההנאה, יותר ממה שנכפול על נעדר הרגשה פעולות התאווה. כלומר, מי שיש לו, כאילו יש את להיות עם תאווה, יש להיות ממש צנון, נגיד, שפתנו, ויש את האמצע, כל זה נזהר. אז לא, מרוב תאווה לכיוון הזהירות, צריך יותר לשים אותו להגזים לכיוון השני, וכיוון שרוב התאווה לא צריך כל כך הרבה. ישר הגוף יכול להסתדר עם זה. פה אני עושה עוד דוגמה אחת, ונחייב את רך הלבב במסירה לסכנות, יותר ממה שנחייב ומוסר עצמו לסכנות ברך הלבב. מישהו פחדן גדול, פה הרם אומר דבר מחודש, כן. פה כבר לא מדובר על כסף. אחד פחדן גדול, מה עושים איתו? אתה תלך לעשות הרפתקאות, שאף אחד לא... הוא רוצה לא יודע, לסיבוב באברסט, או שם... נינג'ה, את הטיולים בנחל צפית, או לא בקיצור. מה עם הסכנות? מה עם הגוף? מה יגיד הרמב״ם? אפשר להגיד שזה הבינים שפירו, משאדם נגד נורא מפחד מהקבישים. זה שתיקון התנהגותי. שיש לו קוראים. איך קוראים לזה בלעז?
פוביה.
פוביה, חרדה. זה לא סתם פחד, הוא כאילו... אז בהתחלה אומרים לו, זה המילה הקביש. עד שהוא ירגע ושלא כל פעם ייכנס לסטרץ' כזה. אחר כך מביאים לו הקביש צעצוע. שיתחיל ללגוע בזה. אחר כך מביאים לו הקביש צעצוע, אבל נראה ממש כמו אמיתית. אני לא יודע שמתחילים לזרוקים לך כזה, להפחיד אותך. אחר כך מביאים הקביש אמיתי, עד שהוא ממש... ככה. זה אחד הסוגים של הטיפול. אז יכול להיות שהבן אדם הזה מפחד משטויות, זה מפחד ללכת בחושך. אז תיקח אותו בחושך הרבה פעמים. ומה זה? זה שהוא מאוד... זה שמאוד גיבור, מה אתה עושה לו? איך מחנכים לפחד? ייסע באוטובוסים, כן? אפילו טרמפים הוא לא ייקח, לא יודע. איך מחנכים לפחד? שאלה, מה? הרמב״ם לא אמר, אבל אתה צודק. עד שיתפרק. אתה צודק בשאלה, בהנחה שלך. הרמב״ם לא ציין את זה, אבל יכול להיות שהרופא יגיד שזה נכון. כי אגב, באמת, גם אם עבר לחום לקור, לא יגידו לעשות קיצוני. כן יגידו קצת להטות, לא סתם רק לאמצע. אבל לא ייקחו בן אדם שסובל מחום לאפס מעלות, מה פתאום. זה יזיק לו. אבל, וגם בדברים של נפש, מסכים, הלכו בהדרגה, אז אפשר להגיד, לעשות עוקים את הכל. כאילו, לזה שהוא פחדן, אז ייקחו אותו לדברים שכאילו מפחידים אותו, אבל שיעשה אותם הרבה. זה שהוא אמיץ, פשוט יגידו לו שיקח... שהוא יסתה... אני אדחה ברגיל יסתו 150, אז אני אגידו, יסתה כביש מהיר ב-90. שזה סיוט בשביל מי ש... אחרי שפעם... מלטעת בדיחותה, שפעם נסענו באיזה מונית שירות. הוא נסע בכביש ירושלים תל אביב, ונהג. מנהג רוב הנהגים, אבל בהגזמה. לא אמרתי שהמנהג נכון. נסע נהיד בין 140 ל-150. ונתה שם איזה שעה. אמרה לו, מה זה? זה לא בסדר. הוא אמר, המחוג שלי לא עובד טוב. זה סתם. אני נוסע כמו בשלטים, כן? לפי זה. אז אמרה, אתה לא מאמינה. אז מה את רוצה לנסות? אז הוריד ל-90. ואז זה נראה כאילו עצרנו כמעט. אז לא עצרנו. עכשיו זה פשוט הגדל הפער, כן? הוא באמת נסע מ-50. אבל כשהוא הוריד ל-90. אז זה מה שצריך לעשות לפי הרמב״ם למי שהוא אוהב סכנות, כן? הוא ניסה 90 וכן, יחזיק את עצמו כל הדרך. אבל אם ניקח את הרמב״ם כפשוטו, אני רואה דווקא לא יודע, מה? מה זה? מי שאמיץ יותר מדי להביא לו דברים שמפחדים? אז ייקח אותו לסכנות מאוד גדולות. זה כמו להביא לו יין, לא? עושה לו, איך קוראים לזה? אדרנלין, אדרנלין. מה? אבל אני רוצה לחזור למסירה לסכנות שהרמב״ם, מה אתה ככה מחנך בן אדם ומי אמר שהוא יחזור משם בשלום? אני רוצה להגיד משהו חריף, ואני לא אומר את זה למעשה, למעשה תתייעצו עם רב, כמו שאומרים. שהרמב״ם אומר, כן, כן, תיקח אותו לזה. למה? הנפש יותר חשובה מהגוף. להיות פחדן זה מידה לא טובה. אז צריך לקחת אותו לקטע השני. לקחת סיכונים. מותר לקחת סיכונים בשביל להיות בריא. כי פה הוא לא בריא. עכשיו, לא סכנה של 100%. סיכונים. אתה לקחת סיכונים בשביל להיות בריא. אני זכר בזמנו כתבתי על זה מאמר. שבהרבה דברים בהלכה, רואים שממש לסכן ברמה של 50% או קרוב ל-100, לא. אבל להסתכן ברמה מסוימת זה מותר. יש צורך, נושא פרנסה. עלה בכבש, נתלה בעינה. מותר. סתם אדם לא נגיד לו לעמוד על פיגומים בגובה שבע קומות. אבל הוא מתפרנס מזה. נכון, היום הרבה פעמים עושים את זה שליחותינו, אנשים שלא מבני עמנו. לצערנו גם יש בזה תקלות, אולי אפילו יותר מדי, כן, של תמונות עבודה. אבל אם נגיד אדם אין לו פרנסה אחרת וגדולה מלאכה, זה בסדר, אין בזה שום מיסור. אפילו מצווה. למרות הסיכון. אתם יש כאלה עושים שיפוצים כאלה, עושים מנקים. מקומות גבוהות, וזה באמת, כאילו מכלון קהילה שלנו, שאני היה בונה כל מיני דברים כאלה מלמעלה. עכשיו לא מסתכל לפסיק עם זה, כי זה נראה יותר מדי. אבל אין בזה איסור. אין בזה איסור. איסור אחר נסתר. ואמרו, עוסקים, שאני אגיד לעלות לארץ ישראל, אז מה שאתה מסתכן בשביל פרנסה, תסתכן גם של ארץ ישראל, אל תגיד לי סכנה דרכם. תחם הולכים נגד מי שאלה לזה. זכות הרמה מגיד, גם בשביל להיות בן אדם עם מידות טובות, עם שיווי, עם דעת בהירה, אז זה, כן, זה בסדר. אחר כך יחזור להם. אחר אפשר לומר. על הכסף יותר קל להגיד את זה, אבל אולי אפילו על סיכום. אבל למה יש כמובן? שיקודה. אגב, רק אגיד שזה לימוד זכות על מאורה שקרה, שמקודם נזכרנו אותו ככה, אגב, שיטפה, שלפעמים צריך לעשות דרך חופאות לאומי. אני, למרות שאני מאוד מאוד מבין שבעולם במיוחד שלנו, עולם המפורסמות, כן, עולם הסובייקטיבי, מאוד מאוד קשה לדון את מי שבן שלו או בת שלו נפגעו מזה שלקחו סיכון. הוא אומר, מה הייתי רוצה שיקחו 1,000 זהירויות ולא בסוף נגיע חס וחלילה לעשות. זה ברור. אין הורה שלא ירגיש ככה. אבל אם אתה עושה חשבון לאומי, ויש חשבון שחברה בריאה, אז עוד 1,000 זהירות הוא גם לא בריא. ויש בחינה כזאת שהדור שלנו, בשנות הפלמ"ח וזה, אז אולי קצת הקדימו לכיוון הזה. עשו טיולים, עשו פה, ועשו שם, כדי כאילו להחזיר את הגבורה הזאת ליהודים. והיום כל פעם שיהיה משהו שהוא שמץ של סיכון, אחר כך ועדת חקירה וזה, ומחלכים את כולם לראש קטן, ואחר כך, איך אומרים, מזל שיהיה לנו מלחמות קשות בזמן האחרון. כי אתה לא מוליד גיבורים בשיטה הזאת. אולי פה החבר'ה מהצפון, מהיישוב לא רחוק מכאן מאלים, קצת מאזנים את התמונה. פה צריכים את זה שפעם... הם חשדו בהם, שאולי הם... סיפרתי לי פה שהרב סדן ראה שלא מקדמים את החבר'ה שלו לתפקידים יותר... בשלבים הראשונים. סיפרתי, לא יודע. המפקד לא הגיע, המג"ד לא הגיע, אז עכשיו אולי זה... שוב פעם הקבוצות, וזה אפליה על רקע קבוצתי. אז הוא הזמין שיחה, שאל מה זה. החבר'ה שלך יותר מדי להוטים על העסק, אנחנו רוצים שיחזרו הביתה בשלום, וגם יחזירו את החיילים בשלום. הם חשדו אותם בנטייה למסירה לסכנות. שכאילו יותר באים ממש למסור את הנפש ככה, בסמחת וחלילה, נתן להם הרצאה כדרכו על אהבת החיים, וזה, טוב, שתכנעו. כלומר, זה מה שאני אומר לתלמידים, אחד אחד מוכנים, להקריא, וזה מצד שני כמובן, כמה היה כוח, כל נפש, כל אדם, וזה, והאיזון בלשתי הדברים, טוב. אז עכשיו אתם יכולים לדעת, יש כמה שמות, מחתים ויותר, בזכות השיחה הזאת, כן. אבל מבחינה לאומית, כמו שאני אומר, יכול להיות גם מחלה. ואם אלא יכול להיות, ששוב, אפשר לדון, אבל לא, אני פחות לא רואה בעין רעה את מי שיגיד, אני קצת מושך לכיוון של קצת גבורה, קצת פה, קצת שם. זה בחשבון הלאומי יש בזה דבר שהוא מעלה. שלום זמן? אומר הרמב״ם, ולזה העניין, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם על התכונה המוצעת בשווה, אלא נתון נציאה מעטה אל התוספת והחיסרון על דרך עשיית. רצוני לומר שהם למשל נתון מן הזהירות אל הידר הרגשה בהנאה מעט, ומן הגבורה אל המסירה לסכנות מעט, ומן הנדיבות אל הפזרנות מעט. זה צריך לפרסם בחוגים מסוימים, מן הגבורה אל המסירה לסכנות מעט, סכון עדיף, לא, סכון, כן, ומן הענווה אל שפלות הרוח מעט, וכן משאר המידות. וזה היה נרמז באומרם לפני משורת הדין. אז הנה, מה שפה כולנו אומרים, רגע, אבל מקובל בכל המסתרף של חסידות זה ללכת לקצה. אז פה הרמב"ם אומר, מה המקום של זה? דרך הרפואות. זה לא המעלה לכתחילה. מצד העולם השלם, מצד התפיסה העקרונית המקורית, זה לא המעלה. מעלה היא ללכת לפי האמת, והאמת זה היושב. זה האמצע. אבל כיוון שאנחנו חולים, החסידים כאילו יותר מחמירים במחלה, יותר רגישים למחלה, אז אם אלה צריך לנהוג על דרך הרפואות לתת לכיוון אחד. אז זה מיישב, כי בהלכות דעות הרמב"ם אומר שהלכה בדרך האמצע דרך הישרה, ומי שמושך קצת לצד האחד זה חסידות. אחר כך הוא אומר שמידת הענווה והשפלות, פרק שני אומר, צריך למשוך, מידת הענווה והכעס, צריך למשוך לכיוון האחד. אסור ללכת בדרך האמצע, וזה אחרי שהלכה לפני כן, גם כן בפרק שני אמר, צריך ללכת, נגיד עם דם גבלב, נשלוח אותו לקצה השני, ובאז תלך לאמצע. כך אומר בהלכה ב'. חג ג' אומר, בנושא של גבלב, תלך לקצה. זה סתירה מיני ובי. ועוד ש... בפרק ראשון, הוא בכלל אמר שזה דרך הישרה, הוא לא אמר שאסור להיות באמצע. וגם בפרק הראשון, הוא הביא בין הדוגמאות, גם את הדוגמה של ענווה. אז לכם יש לשאול את השאלות האלה, ולפי מה שכתוב בשמונה פרקים, הוא גם מזכיר את זה, זה מתיישב. נכון שכאילו יוצא שבהלכות דעות הוא דיבר לפי המצב, לפי המפורסמות. שאולי זה איפה שהמון נמצא. כלומר, גדולתה של התורה, הברכה האלוקית, דיברה התורה כלשון בני אדם. כאילו אמרו כלשון בני אדם, להתייחס לזה שאנחנו נמצאים בעולם של המפורסמות. להתייחס לזה שאנחנו חיים בעולם סובייקטיבי. אז באמת, אז הרבה פעמים זה להיות חסיד, ללכת לקצה אחד. ויש מידות שכולנו צריכים להיות חסידים. כי כל כך הן רגישות, כל כך קל להיקשר בהן. אז בענווה צריך כל הזמן להחמיר וכן בכעס. אבל זה לא, עדיין אבל זה לא האמת. זאת אומרת, יש הבדל גדול, אם אתה מבין שאתה עושה את זה כאתה רופא של עצמך, אולי גם של הדור. בכל שיש גם חסיד אומר, אני מגזים, אני רואה שכולם כל כך חטופים בכעס. אני הולך לצד השני. יום חשבון כללי. אבל תדע שזה על דרך הרפואות. לא שזה כשלעצמו מידה נכונה. זה מה שהגיד הרמב"ם מיד במשפטים האלה, שהמון רואה את מה שהם עושים, והוא טועה. נקרא בזריזות, אולם מה שעשו החסידים מקצת בזמנים, קצת אנשים מהם, גם כן מן הנטייה אל הקצה האחד, כמו הצום, הקימה בלילה, והנחת אכילת הבשר, ושתיית היין, מחכת הנשים, ובשעת הצמר והשיער, כן, זה הכל נטייה לסגפנות, למיעוט תאוות לגמרי. והשכינה בערים, ההתבודדות במדברות, לא עשו דבר מאלה לדרך הרפואה כמו שזכרנו. ולהפסד אנשי המדינה, גם כן, כאשר ראו שהם מפסדים בגישתם וליד מעשיהם, מחששו מהפסד מידותיהם בחברתם, והלכו עם מיתן למדברות, למקום שאין שם אדם רע, על דרך מאמר הנביא, מיתני במדבר ולא נוחים, וכאשר ראו השכלים שאותם החסידים עשו אליהם מעשים, ולא ידעו כוונתם, חשבו טובות, חשבו טובות, וכיוונו עליהם בחושבה שיהיו כמותם, והתחילו לענות גופותיהם בכל מיני עינוי, וחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ועשו טוב, ושבזה יתקרב האדם להשם, כאילו השם שונא את הגוף ורוצה להמיתו ולעבדו, והם לא ידעו שלו פעולות רעות, ושבהם תושג פחיתויות הנפש, ואין מושלם, אלא משל, כן, החסיד שלו עושה את זה, עושה את דרך הרפואה, וכל מה אני יודע, זה לא באמת מה שצריך, זה רק כדי להתרחק מהקצה. ממנו גם ידע מתי לעצור. הוא לא משתעבד, זה הבעיה, כאילו. גם כשאנחנו מתחשבים בזה שאנחנו חיים בעולם סובייקטיבי, אבל אנחנו לא שוכחים שיש גם עולם אמיתי, ולא משתעבדים לעולם הסובייקטיבי. עכשיו, להשתבר עולם הסובייקטיבי זה גם להיות קמצן, אבל גם כל כך לפחד מקמצנות ולהיות עובר פזרן. אתה יכול להיות פזרן מתוך מחשבה. אתה רוצה להיות חסיד, לרפא את עצמך. אבל לא מתוך מחשבה, זה כבר נהפך לשעבוד הפוך. זה לא טוב. זה לא בריא. אבל אדם בסוף עושה דברים לא נכונים בכלל. זה אומר, ממש כמו הכוזרי, שזה כמו השחל במלאכת הרפואה, שראה בקיא מן הרופאים שישקו חולים, נטיל למות סמים חריפים. והפסיקו מהם המזון, והבריאו מחול ים, וניסו מן המוות הצלה גדולה. ואמר אותו השחל, אם אותם הדברים מבריאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, הוא יוסיפו בה. והתחיל לקחת אותם תמיד, להתנהג בהנהגת החולים שהוא יחלה בלא ספק. לכן אלו חולי הנפשות הם בלא ספק בלוקחה מרפואה. לכן אלו חולי הנפשות הם בלא ספק בלוקחה מרפואה על הבריאות. כלומר, כשאתה בריא, אל תיקח תרופות. נסיים ונאמר שבדור שלנו לא פעם, מה שהרמב"ם אמר, שזה פעמים קשה לקחת מיעוט התאווה, נגיד, שמיעוט התאווה לרוב התאווה זה קל את זה. לעומת מרוב התאווה למיעוט התאווה. הדור שלנו זה לא תמיד ככה. זה הסיפור של אנורקסיה ו... קיצור, יכול להיות בלבול לא קטן גם בנושא של הגזמה של פרישות. ולפעמים זה הרבה יותר קשה, כי אדם גם יש לו איזה סיפור שזה ככה אמיתי, זה צדיק, זה נכון. יכול נורא לבלבל. וזה פעמים אותו צריך לרפא... ריפוי גדול.